אז את הדבר הזה אנחנו ננסה בעזרת השם להבין. אחר כך נראה שיכול להיות שיש לזה עוד מקבילות בהמון מקומות, אבל בואו ננסה לראות את הדברים דרך המהר"ל. אז אנחנו עכשיו חותכים קצת. המהר"ל בנצח ישראל מפרק ה' עד פרק ח' מסביר את אגדות החורבן של מסכת גיטין. יש שם כמה דפים בדף מ"ו, מ"ט ומ"ו, מ"ז, כמה אגדתות ארוכות. אז פה בפרק ה' וו' וז' וח', אז הוא מסביר את הדברים ממש שורה שורה, שלב שלב. אנחנו לא ניכנס לכל הדברים, זה גם לא יפה להיכנס לחורבן לפני יום ירושלים, אבל כמו שלמדנו במהר"ל, ידיעת ההפכים היא אחת. אם אנחנו רוצים להבין מה זה ירושלים, אז יכול להיות שדרך חורבן ירושלים נבין מה זה ירושלים. אז כולם מכירים, נכון? מכירים את הסיפור על קמצא ובר קמצא? מכירים. אז אומרת הגמרא על קמצא ובר קמצא חריב ירושלים, ויש בגמרא, הגמרא בנויה, זה אני לא יודע אם אתם מכירים, היא בנויה משלוש סיפורים מקבילים שקרו פחות או יותר באותה תקופה. סיפור ראשון זה על חורבן ירושלים. עיר שנייה שנחרבה זה ביתר, עיר שלישית שנחרבה זה טור מלכה. שלוש ערים. והגמרא מספרת מה המעלה של כל עיר. ירושלים, טוב, זה ירושלים, אני צריך להסביר מה זה, אבל זה ירושלים. טור מלכה וביתר יש להם, נכון, בביתר, עיר אחת, יש בה, המהר"ל יקרא לזה, ריבוי מאוד 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 גדול של אנשים. המון 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 אנשים במקום יחסית לא גדול. זה ביתר. יש עיר שיש בה ריבוי מאוד מאוד גדול. אולי אני הופך את זה עם טור מלכה, לא משנה, עיר אחת כזאת. עיר שנייה זה עיר שיש בה כוח מאוד גדול. מה הכוונה כוח מאוד גדול? הכוונה היא שהם היו מגדלים תרנגולים לקראת החתונה, וטוב, לא משנה, לא נרחיב פה עכשיו יותר מדי באגדה, אבל יש עיר שיש בה גבורה מאוד 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 גדולה. אלה שלושת הערים שהגמרא מחברת אותם אחת לשנייה, מחברת אותם בסיפור אחד, שבגלל קמצא ובר קמצא חריב ירושלים, ובגלל איזה מקרה שהיה חריב ביתר, ועוד מקרה שהיה חריב טור מלכה. עכשיו, אנחנו ננסה לראות פה, לא נראה פה את הדברים, דבר דבור על אופניו, כי אתם רואים זה, זה 15 פלוס עמודים, לראות פה את הפרק, אבל ננסה לראות פה בעמוד כ"ג כמה דגשים סביב ירושלים. אז בואו נראה פה בצד שמאל למעלה, בכף ג', הקמצא ובר קמצא וכולי. קשה, למה היה חורבן ירושלים בפני עצמו וחורבן ביתר בפני עצמו, ולמה לא נחרב הכל כאשר נגזר חורבן על ירושלים? אם עם ישראל חוטא, אם יש בעם ישראל שנאת חינם, אז אם אין, כמו שירושלים נחרבת, אז ירושלים זה לא משהו בפני עצמו. אם אנגליה נחרבת, אז ספרד היא לא צריכה להיחרב. אבל אם עם ישראל נחרב בירושלים, נחרב. אז מילא הכל נחרב. למה זה עובר דרך שלוש סבבים? מה העניין של הדבר הזה? זה מה שהמהר"ל שואל פה. אנחנו מדלגים טיפה, כי יש פה עוד שאלות שלא קשורות כל כך לסוגיה שלנו. אתם רואים, אני לא יודע איזה שורה, זה עשירית. המהר"ל כותב פה דה. רואים?
זה עמודה?
כן, באותה עמודה, כן. בערך שתי שורות מתחת לאיפה שבצד ימין מתחילה פסקה. דה. דברי חכמים עמוקים מאוד מאוד. וכאשר היו ישראל בארץ, היה יישוב הארץ בשלושה דברים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, זה לא במקרה שארץ ישראל נחרבת דרך שלושת הערים האלה. שלושת הערים האלה הם ביטוי לשלוש כוחות שמופיעים בעם ישראל כשעם ישראל נמצא בארץ. כשעם ישראל עומד על מכונו ויש פה מדינה ועם וצבא והכל בנוי כמו שצריך, אז זה בא לידי ביטוי בשלוש כוחות. המהר"ל פותח וידבר בצורה של קצת מסתר, אבל ננסה להבין את הדברים. הראשון והוא עליון על כל, עוד מעט נבין מה הכוונה עליון על כל, שהשכינה הייתה שורה ביניהם. ואין לך יישוב כמו זה, כי אין ספק, כי כאשר היה השם יתברך שוכן ביניהם, היו מתברכים בטל ומטר, והיה עיני השם יתברך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, וכדכתיב בקיץ, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, דבר ראשון, מעלה ראשונה שיש לעם ישראל כשהוא שלם, וקשור מאוד לפרשת שבוע. אם עם ישראל הולך בחוקות, בחוקים של הקדוש ברוך הוא, אז אם אלה יש גשם, והארץ מתברכת, ויש סייעתא דשמיא, ואין חולים, והכל מסתדר פיקס, כי יש השראת שכינה, אז העולם שלנו הוא לא עולם חסר, הוא עולם מלא. לא חסר שום דבר. שימו לב, השראת שכינה, המהר"ל לוקח את זה, לא לזה שכולם מבינים אורות הקודש, וזה שכולם נביאים, זה ברור, אלא זה בונה פה עולם לא חסר, אפילו בצדדים הגשמיים שלו. זה כמובן קומה ראשונה. בסדר עד כאן? דבר שני, השני, כי היה בארץ ריבוי עד מאוד. כשעם ישראל עומד על מכונו בשלום, אז יש בעם ישראל ריבוי. מה זה ריבוי? ריבוי זה אומר שכל תופעה, ברגע שהיא מצומקת, אז היא לא הצליחה להביע את עצמו כמו שצריך. נכון? הוא רוצה לצייר בן אדם. הוא עושה קו עם שני קווים למטה ועוד שני קווים ועיגול. זה הוא צייר איש, נכון? אפשר להגיד שהוא צייר איש. אבל זה ביטוי מצומק ועלוב. אתה לא יכול להביע פה יותר מדי רעיונות בציור העלוב הזה. לא רואה שאומר זה חיוך או שהוא עצוב, אבל לא, זה לא יכול להיות יותר מדי מתוחכם, נכון? ככל שהציור יותר גדול ויותר עם פרטי פרטים של דברים, אז ממילא הוא יותר, יש פה ריבוי של גוונים ושל תתי גוונים וכל מיני דגשים, איך עליך חיים שלו ואיך אוזניים שלו ואיך הגבות שלו ומה עם המצח ומה עם האף ומה עם הזה, אתה יוצר תמונה שהיא הרבה יותר רחבה. ממילא כשעם ישראל נמצא בצורה שלמה בארץ ישראל, אז יש ריבוי. התופעה הזאת של עם ישראל באה לידי ביטוי בהמון המון 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 אנשים. זה לא שאני לא יודע מה פתאום, כמו שהיה ביציאת מצרים, גם שם צריך להבין, פתאום כל אישה בכל קרס יולד 90 ריבו, למה? עיין בגבורות השם. אלא זה בגלל שכשעם ישראל שלם, אז התופעה הזאת שקוראים לעם ישראל באה לידי ביטוי בהמון גוונים. כמה גוונים שיש, זה קטן מדי בשביל לבטא מי זה עם ישראל. ולכן יש תופעה כזאת שקוראים לה ריבוי. זה קומה שנייה. קומה ראשונה זה הופעת שכינה. מלא עולם הוא שלם. הופעה שכינה זה הריבוי. והשלישי, יישוב הארץ בכרכים גדולים וחזקים. הקומה השלישית שבאה לידי ביטוי בעם ישראל זה העוצמה, החוזק. חוזק זה מבטא איך הניקולי מלא אמונה וודאות בצדקת הרעיון שלי. ולכן אני לא מפחד מאף אחד, ויש בי גבורה אדירה, לא כי אני בחדר כושר וכולם, אני רק מחייך, כולם ברוכים, כמו שגוליית ניסה לעשות, ולחרף ולגדף את עם ישראל, אלא זה מגיע מאיזה אמון פנימי מאוד 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 גדול, שלא סופר אף אחד, אנחנו רואים היום ממטר. נכון? לא מתרגש מאף אחד. מה אתה לא רואה בעיניים? אז אם אתה בגולני, אז בסדר. אבל גם בגולני, אז מאיפה זה מגיע? אז זה מסורת עתיקה, אבל זה המסורת הזאת התחילה, כי יש איזו גבורה פנימית, איזו ודאות פנימית בצדקת הדרך. זה שעם ישראל יש לו עורף חזק, זה הכל מתחיל מזה שיש פה איזה ביטוי של כוח פנימי מאוד מאוד גדול. אז אומר פה המהר"ל, שלושה?
הריבוי של הסגנונות, של זה שיש הרבה
סגנונות. כן. הריבוי זה אומר שיש פה תופעה שהיא לא מצליחה להביע את עצמה. כמה שהיא גדולה, היא לא מצליחה להביע את עצמה. יש ציור שהוא קטן כזה, אז בסדר, נחמד. אבל אם אתה רוצה להביע רעיון מאוד 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 עמוק, אתה לא תצליח עם ציור קטן, אתה צריך ציור ענק. וככל שהרעיון יותר מורכב, אז הציור יצטרך להיות הרבה יותר מורכב. עם הרבה יותר ביטויים, מה עומד מאחורי ומה עומד לפני ואיך הוא מסתכל עליו, איך מסתכל עליו. המון המון פרטים. אם יש לך רעיון אינסופי, כמה שתוסיף לציור, עוד לא הצלחת להביע את מה שאתה רוצה. נכון? אז אותו דבר, תופעת החיים של עם ישראל, כשהיא שלמה, אז היא לא מצליחה להביע את עצמה דרך הופעות מצומצמות. יש פה איזה כוח של ריבוי, שרוצה להביא לידי ביטוי את עם ישראל. אממ... אני מדלג עוד פעם טיפה, סליחה שאני עושה את זה. אני יודע, זה 12 שורות מסוף הפסקה. עכשיו, בוא נשים לב לדבר מעניין. שלושת התכונות האלה לא מופיעות בכל עם ישראל. יש שלוש מקומות שמביאים לידי ביטוי את שלושת הכוחות האלה שקיימים בעם ישראל. מקום אחד זה ירושלים, שרת שכינה. מקום שני זה ביתר, זה הריבוי. רק בביתר יש ריבוי. בירושלים אין. מקום שלישי זה הגבורה, זה טור מלכה. אם אני לא מחליף את טור מלכה עם ביתר, נדמה לי שזה כאן. אז זה דבר מעניין.
איפה זה טור מלכה?
איפה זה? אני לא יודע.
זה רמאללה.
איך?
זה רמאללה.
רמאללה אומרים, הרב חנן, יש לו הוכחות לזה.
כן, הוא
מביא
את זה בחוברת.
איזה חוברת? על אגדת החורבן. אני לא זוכר איך הוא מוכיח את זה. יש איזה שם בערבית שדומה ל... טור מלכה, אני לא זוכר.
יש כפר באזור שנקרא
משהו כזה, טומבה,
משהו.
יש זורחות, לא ברור כל כך, הרב חני מצא לזורחות. טוב, לא משנה, יש מקום כזה. עכשיו, השאלה היא למה זה צריך להיות מחולק לשלוש מקומות. לא יכול להיות שבירושלים יהיה גם עלי אנשים, והם גם יהיו חזקים וגם תהיה הופעת שכינה. למה זה צריך להתחלק? אז זה שזה מתחלק, משמע, שכל מקום מביא לידי ביטוי דבר אחר. ניתן לזה דוגמה. כשאנחנו מדברים על דבר אורגני, זאת אומרת, יש פה אורגן, יש פה תופעת חיים אחת. לדוגמה, גוף האדם. נכון? אז בגוף האדם, למרות שהוא תופעה אחת, יש בגוף האדם המון מרכיבים. נכון? אוזניים זה לא רגליים, וראש זה לא צוואר. זה שונה. ובתופעת החיים האחת הזאת, יש כוחות שונים שבאים לידי ביטוי במקומות שונים. ממילא אנחנו יכולים להבין שכשעם ישראל עומד על מכונו בארץ ישראל, אז יש בעם ישראל תופעת חיים שקוראים לה עם ישראל בשלמות שלו. זה בא לידי ביטוי בכל מקום בסגנון אחר. בטור מלכה זה בגבורה, בביתר זה בא לידי ביטוי בריבוי, בירושלים זה בא בסדר של הופעת שכינה. זה שונה, כל מקום בארץ ישראל מגדל טיפוסים אחרים, נכון? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להשאיר יצפין. למה? כל מקום זה משהו אחר, זה סדר אחר. יש פה הופעה, הופעת חיים, בכל מקום הופעת חיים אחרת. טוב, אומר פה מהר"ל, אני 12 שורות מהסוף בערך, לכך, כאשר נחרבו, אז נחרבו אלו ג' דברים, זה אחר זה. ממילא כשעם ישראל יוצא לגלות, שלושת הקומות, שלושת הכוחות האלה, שלושת הביטויים האלה של עם ישראל הולכים ונחרבים. ולכן הגמרא תופרת את שלושת הסיפורים האלה ביחד. קומה ראשונה זה ירושלים, אחר כך זה ביתר, ואחר כך טור מלכה. למה זה דווקא בסדר הזה? נכון? למה קודם ירושלים ואחר כך טור מלכה וביתר? אז לזה המהר"ל פה מתייחס ברמז, ותכף נראה בעמוד הבא פחות ברמז. אומר פה המהר"ל ככה, לכך כאשר נחרבו, אז נחרבו אלו ג' דברים זה אחר זה. מתחילה חרב ירושלים ונסתלקה השכינה מביניהם, ואז משחרב בית המקדש לא הייתה ברכה בארץ. זה קומה ראשונה של החרבה, ובדבר זה אין להאריך, כי כבר הסבר במסכת סוטה, כי הברכות היו בארץ ישראל בשביל וכו' וכו' וכו'. ואחר כך חרב טור מלכה, ושם היה ריבוי ישראל, אני החלפתי את זה, תור מלכה עם ביתר, כאשר תמצא 70 עיירות היו לינאי, כמו שמספר, ונקרא תור מלכה, כי למלך ראוי וכו' וכו'. ואחר כך ביתר, שהיה כרך גדול ותקיף שהיה בארץ. זאת אומרת, אומר פה המהר"ל, בינתיים לא מסביר, ממלך שעם ישראל נחרב, כל הביטויים של עם ישראל הולכים ונעלמים.
הגמרא מספרת את זה בסדר האמיתי שזה קרה?
כן. עכשיו, אומר המהר"ל חידוש מופלג מאוד בעמוד כ"ה בצד ימין בהתחלת הפסקה. סליחה שאני עושה פה קפיצות, אבל אנחנו נקראתי עם ירושלים. אז אומר פה המהר"ל ככה, אמנם יש לך לדעת עוד דברים גדולים מאוד באלו שלושה מקומות, ירושלים, ביתר וטור מלכה. זאת אומרת, המהר"ל, יש פה עוד קומה עוד יותר עמוקה ממה שראינו עד עכשיו, וזה כי ירושלים אשר היא באמצע, באמצע הארץ, דומה אל הלב, אשר הוא באמצע הגוף. אמנם ביתר נגד הימין, כי כל אמצע יש לו ימין ושמאל, ולכך אי אפשר שלא יהיה כאן ימין ושמאל, אשר להם גם כן דברים מיוחדים. ולכך היה בארץ ישראל ביתר שהוקרא חזק ותקיף, יש לו חוזק ימין, והיו נותנים נטיות לעת החופה, שכל נטייה אשר עם כל רוחות באים הן מזים אותם ממקומה. אבל טור מלכה היה לו כוח שמאל, אשר מן השמאל הוא הריבוי. ודבר זה ידוע למביני מדע, כי מן השמאל יבוא הריבוי, וזה תבין ממה שאמרו הרוצה להעשיר יצפין, כי דרום מקרא ימין, ככתוב וממילא צפון הוא השמאל, ומשם העושר שהוא ריבוי הממון. ודבר זה מובן, כי השמאל הוא התחלת הריבוי, כי ימין אין שם ריבוי כלל, כי הוא ראשון, אין בראשון ריבוי כלל, אבל השמאל הוא שני, ומשם הריבוי. נעצור פה, מי שרוצה יקרא את זה אחר כך.
הפך פה
עוד
פעם
את
הסדר
של תור מלכה וביתר. למה?
קודם אמר תור מלכה ואז ביתר, ופה אמר ביתר ואז תור
מלכה. נכון, אבל פה למעלה הוא כותב שלושת המקומות ביתר ותור מלכה, נכון? ירושלים, ביתר ותור מלכה. קודם הוא אמר פור,
תור מלכה ואז ביתר.
אני לא זוכר בגמרא, אבל באמת, הנה בוא נסתכל פה. לא, פה זה לא כתוב. נדמה לי שפרק ו' הוא מתחיל עם תור מלכה, תור מלכה לפני ביתר, נכון. טוב, אבל לפחות הוא מסביר את היחס שיש בין ירושלים לבין טור מלכה ולבין ביתר. וכמו שאתם רואים פה, הדברים פה זה על סף הניסטר. בואו ננסה להסביר את הדברים. מה זה ימין ושמאל ובאמצע? מה הכוונה? אבל לפני שנסביר, בואו נציב את היעד. המהר"ל מנסה להגיד שירושלים זה הלב, והביטויים של הלב זה ימין ושמאל. ממילא כשאין את הלב, ירושלים נחרבת, אז זה כמו גוף האדם. כשהלב לא עובד, אז הגוף גם לא עובד. נכון? זאת אומרת, הכל מתחיל מהלב. עכשיו בוא נסביר מה הכוונה. בכל דבר חי שקיים בעולם, אנחנו תמיד נפגוש אותו דרך הביטויים שלו, נכון? כל בן אדם שאנחנו רואים, לכל יצור שאנחנו רואים, לכל אמבה מצידי, אנחנו קולטים איך היא נראית עכשיו, נכון? איך העיניים שלה נראות, האוזניים שלה נראות, והגוף שלה נראה, ואיך הנפש שלה נראית, ומה בא לה לעשות עכשיו, ואיך היא מזהה את עצמה, ואיפה הסיבוכים שלה. כל זה מה שאנחנו רואים עכשיו, ככה היא באה לידי ביטוי. היא באה לידי ביטוי בצדדים פסיכולוגיים, ובצדדים פיזיים, ובצדדים מוסריים. דרך המון כוחות היא באה לידי ביטוי. אבל כל הדברים האלה הם רק ביטוי של משהו שאנחנו לא רואים. ומשהו שהוא לא קיים בעולם הגלוי. נכון? כל בן אדם, יש לו את העצם שלו. העצם של הבן אדם הוא אף פעם לא בא לידי ביטוי. זה אותו עצם מאז שנולדת, עד 120, עד לעתיד לבוא שעצם יקום בעזרת השם תחיית אמיתי. זה אותו עצם, יש פה איזה נשמה נקרא לזה, שהיא עומדת מאחורי כל הביטויים, מאחורי כל הכוחות. והאמת, שכל בן אדם תשאל אותו מי אתה, הוא יסביר לך, אני כזה, 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 אבל כל זה, זה קצה קרחון, לפי איך שהוא קולט את עצמו עכשיו. נכון, עכשיו אתה קולט את עצמך ככה, לפני 15 שנה הסתכלת על עצמך קצת שונה. מגובה שונה, בהסתכלות שונה, מאופקים שונים. עוד 15 שנה אתה גם תסתכל על עצמך שונה. לגמרי. למה? כי אתה תמיד תופס את הביטויים. איך הביטויים באים לידי ביטוי עכשיו? אבל יש משהו שהוא העצם. והאמת היא שכל מה שאתה רואה עכשיו הוא מאוד 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 מוקרן מהאופי הפנימי שלך. עובדה, אתה יכול לחיות באותו בית, שני אנשים, תאומים, שלישייה, כל אחד ילך לכיוון אחר. גם בגלל שכל אחד רואה את המציאות קצת שונה, וגם בגלל שלכל אחד יש נשמה אחרת ואופי אחר. הנשמה היא מטביעה, הטבעה מאוד 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 עמוקה על הנפש של האדם, על השאיפות של האדם, על הביטויים של האדם, על הכוחות של האדם. זה לא איזה עציץ שתלוי מאחורי החיים ואין לך שום קשר אליו. זה הדבר הכי חשוב והכי דוחף והכי פנימי. שנייה אחת שאין לאדם נשמה, אז זהו, זה נגמר, נכון? בשנייה שאין נשמה, אז בעולם הזה יותר אין יכולת לבוא לידי גילוי וביטוי. ממילא אנחנו רואים שתי קומות מהותיות שיש באדם. יש את העצם של האדם, את מי אני באמת, מאיפה אני באמת שואב את הכוחות שלי, את האמון שלי, את האידיאלים שלי, את מה אני מחפש, מה אני רוצה מעצמי. זה קומת הנשמה. אמר על כל איזה פה זה הלב. ויש את הביטויים. איפה הביטויים שלי באים לידי ביטוי? בהמון דברים. בכוחות המעשיים שלי, בנפש שלי, בשאיפות שלי, בחלומות שלי, בכל הסיבוכים שלי. כל זה זה רק ביטויים חלקיים מאוד 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 של הנשמה. מה יותר חשוב? אז דבר ראשון, הכל חשוב, נכון? שנייה אחת שהביטויים שלך לא מצליחים לנשום, אז אין נשמה יותר, היא לא יכולה להתבטא בעולם הזה, נכון? אם אין לך נשמה, אז גם, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט, אז אתה גם לא יכול לחיות. הכל חשוב. אבל בן אדם זה גוף עם נפש, עם ביטויים, זה קומה ראשונה, שמביא לידי ביטוי משהו הרבה 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 יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון, הרבה יותר מיוחד, ספציפית לא. אני לא אומר, גם הנפש שלנו מאוד מיוחדת. יש בה המון ביטויים מאוד אישיים, כל אחד יש לו נפש אחרת, בגילויים אחרת, נכון. אבל הנשמה היא גם מיוחדת. ממילא אומר המהר"ל, בוא נשאר שנייה במשל של גוף האדם. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, גם בעם ישראל יש שתי קומות כאלה. יש את קומת הגילויים ויש את קומת העצם. יש את הקומה איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי בעוצמות שלי, בכוחות שלי, בחלומות שלי, בריבוי שלי, ברעיון שלי, בעומק מה אני מסביר ומה אני מבין ומה אני רוצה, ביכולת שלי להילחם, לצאת למלחמות, להבין מי אני, באינסטינקטים שלי. כל זה גילוי. אבל יש קומה הרבה 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 יותר עמוקה שהיא נותנת את היעד. אם היינו חיים אין סוף שנה, אז היעד הזה שנמצא בנשמה היה בא לידי ביטוי. נרצה או לא נרצה. זה כל הזמן דוחף קדימה. זה מנסה לצאת החוצה. זה הנשמה שלנו. זה קומת החיים הפנימית שלנו. וממילא, אומר המהר"ל, יש באדם שתי קומות. יש את קומת הלב ויש את קומת הגילוי. שתי קומות. וממילא כשעם ישראל שלם, הוא שלם בשתי דברים. הוא לא שלם רק בכוחות החיים שלו, שיש לו פצצות אטום, ויש לו כלכלה חזקה, ויש לו פסיכולוגים טובים, ויש לו רפואה טובה, ומשטרה חזקה, וכולם פה מוסריים ונחמדים. זה לא רק זה. לא רק לשם אנחנו צועדים. זה חיצוני. אנחנו שלמים לא רק דרך זה שיש לנו כוחות של גבורה מאוד גדולים, ולא דרך זה שהרעיון שקוראים לו עם ישראל בא לידי ביטוי בצורה מאוד 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 מרובה. עם המון המון ביטויים, ועם המון המון, כל אחד יש לו את האמת שלו, המיוחדת שלו. זה לא רק זה. כל זה שווה משהו, אם זה ביטוי של הנשמה, אם זה ביטוי של הלב, שעומד מאחורי. אנחנו יכולים להיות מתוקנים, לא אם אנחנו רק נעשה מה שצריך, ונקיים המון מצוות ונקים המון יישובים, זה לא מספיק. כי זה רק ביטוי. זה חלקי, זה יכול למות, זה יכול להשתנות. אנחנו שלמים כשהלב שלנו בא לידי ביטוי בצורה שלמה בגילויים שלנו. זה בן אדם שלם. כי בן אדם ששם תחפושת, נכון? ומחייך כל היום, וכל היום עושה חסד, ורץ ממקווה למקווה, לא בטוח שהלב שלו נמצא עם מה שהוא עושה. וגם אם הוא מרגיש טוב, מי אמר שהוא באמת שלם? השלמות בא לידי ביטוי שכשהלב מובע בצורה שלמה בתוך הגילויים. מה? לא מלאך. מלאך אין לו, אין לו גילויים. יש לו רק לב. מלאך זה שאיפה. נשמה. זהו. אין לו שום יכולת לגלות שום דבר. לכן גם אין לו תנועת התעלות. יש סוגיה גדולה על זה בשבועות, נכון? לגבי נעשה ונשמע. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. זה הרז של המלאכים, שהמלאכים משתמשים בו. מלאך זה מציאות שלמה, זה נשמה. אין לו כוחות, אין לו יצר הרע, אין לו התמודדויות, הוא לא צריך לבטא שום דבר, אין לו גוף, אין לו שום דבר, הוא לא צריך להביא את עצמו בשום גומה. אומר פה מהר"ל חידוש עמוק מאוד מאוד מאוד. הלוואי שנבין אותו, בעזרת השם. להבין אותו בשכל זה יכול להיות נחמד, מקווה, אבל יש פה משהו מאוד 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 עמוק. זו תפיסה מאוד מאוד גדולה. עם ישראל מביא את עצמו לידי ביטוי דרך שלוש קומות, שהן מחולקות לשתיים. בוא נקרא את זה עוד פעם. יש לך לדעת עוד דברים גדולים מאוד באלו שלושה מקומות. ירושלים, ביתר ותור מלכה. וזה כי ירושלים אשר היא באמצע, באמצע הארץ. למה זה קשור לאמצע? אם יהיה זמן ניכנס לזה. דומה ללב אשר באמצע הגוף. ירושלים, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל והוא נמצא בירושלים, דרך זה שאנחנו אוחזים בירושלים, זה אומר שהנשמה מפמפמת לנו, תהיו שייכים אליי. אם עם ישראל לא נמצא בירושלים, אז הנשמה לא יכולה לבוא לידי ביטוי. קומת החיים הפנימית שלנו לא מצליחה לבוא לידי גילוי. וכשאנחנו כן בירושלים, אז יש לנו לב, יש לנו עולם פנימי עמוק מאוד מאוד מאוד. נכון, חז"ל אומרים לנו שיש שלוש דברים שיוצאים מירושלים, ארבע אולי. קומה ראשונה זה הנבואה, נכון? כל נביא שהוא לא כתוב מאיפה הוא, אז הוא הירושלמי. כך חז"ל אומרים במסכת מכות. נכון? הסנהדרין ישבה בירושלים. ובית המקדש, עבודת השם, עבודת הקודש, זה בירושלים. זה שלוש דברים שאין לך שום נפקא מינה למייסן שם. זה הכל ביטוי פנימי, רוחני, נשמתי, עמוק מאוד מאוד מאוד. יש בירושלים עוד קומה שצריך להסביר אותה, וזה המלכות. המלכות גם יושבת בירושלים, אבל את זה נעזוב את זה שנייה. הופעת השכינה בעם ישראל היא בירושלים. שמה אנחנו פוגשים את קומת החיים של הלב. אחרי שיש לב, אז אומר המהר"ל, אבל תשים לב שגם מלכות זה לא איך עם ישראל כבר מביא את עצמו לידי ביטוי, אלא מלכות זה איך אני מנהל את כל כוחות החיים בצורה כזאת שהם מצליחים להביא לידי ביטוי איזה רעיון. זה המלכות. טוב, זאת סוגיה שצריך להסביר איך זה קשור לכל הקומות הראשונות, אבל נעזוב את זה בינתיים. אומר המהר"ל, לכל דבר יש ימין ושמאל. המהר"ל פה מאוד מופשט, אבל ננסה להבין בכל זאת. מה, בסדר? מה זה ימין ושמאל? ימין ושמאל זה שתי כוחות שקיימים באדם. נכון? יד ימין זאת היד החזקה. נכון? מה זה היד החזקה? היד החזקה זה יד שבא כשאני רוצה לעשות משהו, אז עם היד הזאת אני עושה. נכון? אם אני רוצה לעשות משהו פיזי חזק, או משהו עדין מאוד, או להביא את עצמי לידי ביטוי דרך היד, אז אני עושה את זה עם יד ימין. דרך היד ימין היא מבטאת את, איך אני מבטא את הצדדים הכי ברורים שלי, את האידיאלים שלי, את הכיוון שלי, זה בא לידי ביטוי עם יד ימין. וזה תמיד, נכון? אתה רוצה לפרוק פטיש בקיר, אז אתה דופק עם יד ימין. יד ימין מבטאת את מה שאתה רוצה. מה יד שמאל עושה? מחזיקה את המסמר. נכון? בתקווה לא לקבל את הפטיש להם, נכון? אז זה מה שיד שמאל עושה. היא עוזרת, מסייעת. נכון? היא עוזרת לרעיון שלי לבוא לידי ביטוי בצורה שפויה בעולם. היא עוזרת, היא מצטרפת אחר כך. נכון? זה לא במקרה כך. זה מבטא שתי קומות שקיימות באדם. שקומה ראשונה, איך אני מביע את הרעיונות שלי בצורה הכי תקיפה? בואו נעבור לפה, זה הגבורה הגדולה, זה יד ימין, זה ביתר מצד ימין. ויש איך, לא דווקא הדבר הגדול, איך אני מביא את הרעיון הזה של הגבורה? על מה אתה נלחם? על איזה רעיון. והרעיון הזה בא לידי ביטוי בהמון המון המון פרטי. זה הריבוי, זה יד שמאל. זה איך אני מביע את הרעיון דרך יד שמאל. זה הכוונה, מה שאמרנו, מנסה להגיד פה, ימין ושמאל. טוב, אולי בקבול הזה, יש בזה כל מיני הסברים יותר עמוקים, אבל זה למיעוט השגתי פה, הפשט במערל. מל אומר המערל, שלא נתבלבל, יש לאדם את יד ימין. זה על מה אני נלחם. את מה אני מנסה לנצח. לאיפה אני מנסה להגיע. למה זה נכון? למה זה חשוב? מה האמת של זה? יד ימין. יש צד אחר שהוא לא לוחמני. הוא מנסה לקחת את הרעיון שבשבילו אתה נלחם, ולנסות לבנות איתו מרחב של חיים. לא רק להילחם. עם ישראל לא בנוי רק על צבא. יש עוד כמה קומות בעם ישראל. יש קומת הרוח, וקומת התרבות, וקומת הנפש. המון המון קומות. זה יד שמאל, זה צד אחר. אבל שלא נתבלבל, הבן אדם זה לא רק יד ימין ויד שמאל. יש לבן אדם גם לב. הלב זה איך אני מצליח להיפגש עם כזה אידיאל שיש לי עכשיו כוח להילחם עליו. למה האידיאל הזה מעניין אותי בכלל? למה לעבור לארץ ישראל ולהילחם? נכון, בוא ניקח פה לדוגמה מה שקורה היום. יש בעם ישראל, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, יש בעם ישראל, אפשר להגיד, שתי קומות. עד כיבוש ירושלים, תכף ננסה אולי להבין קצת למה, ומה קורה מכיבוש ירושלים. עד כיבוש ירושלים, כולם היו פה כסח, נכון? נלחמים, נלחמים, ציונים, רוצים לכבוש את ארץ ישראל, אין שאלות, כולם ימנים פנאטים, רוצים ללכת לכבוש, נכון? אין שמאלנים, יותר נכון, אין ימנים, אף אחד לא חלם על ללכת ולכבוש יותר מדי. כולם בששת הימים שמחו, נכון? מאוד מאוד שמחו. מי לא שמח? זה ששת הימים. נכון? אבל מה עושים עם זה? איזה תרבות אתה מייצר בתור עם כובש? זה כבר, בוא לקח את הרעיון שאתה נלחם עליו, בוא תוריד אותו לשטח. מה אתה רוצה לעשות עם זה? איך העם שלך רוצה לראות? איך אתה רוצה לייצר תרבות? איך, מה מעניין את האנשים? למה אתה רוצה לחנך אותם? זה שאלות שעד ששת הימים פחות התעמקנו בה, פחות התעסקנו איתם. למה? כי זה הימין. הימין זה הרעיון הברור, זה הרבה יותר קל. יש לך רעיון ברור ואתה לא מנסה להוריד אותו לשטח, אז זה תמיד קל להגיד שצריך וצריך וצריך וצריך, ואתה גם עושה את זה. אבל בוא עכשיו תרחיב את זה. בוא נראה אותך מוריד את זה לחיים. לא עוד אתה נלחם. אם שם סול צריך ללחם, יש לו מלא כוחות לזה. בוא נראה אותך מוריד את זה לתרבות, לחיים, לבירורים. תעמוד מול עצמך בשביל מי אתה נלחם. תוריד את זה לשכל, לתרבות, לשאיפות, ליום ליום, לקניון, זה קומה מספר 2. אומר המהר"ל, כשעם ישראל שלם בארצו ויש את בית המקדש, שני הקומות האלה בנויות לגמרי. יש פה גם את הרעיון וגם איך אנחנו מצליחים להוריד אותו לתוך השטח. אבל הכל תלוי במה? זה לא מספיק שיש לך רעיון של ציונות ואתה גם יודע להוריד אותו לשטח. למה? כי מי ביקש ממך להיות ציוני ולהוריד את זה לשטח? מישהו ביקש לך לעשות את זה? מאיפה אתה לוקח את הכוחות ואת האמון שזה בכלל מתאים לך? אם אני שתגע, אתה צריך להילחם על מה? אז לא, תלך תחיל באיזה חור והכל יהיה בסדר. יש איזה קומה נסתרת מאוד. אפשר לגעת בה כמעט, אבל אי אפשר, לא יודע אם לגעת, אפשר להרגיש שיש איזה עולם כזה שאין מישהו שהוא לא קשור אליו, שבזכותו עכשיו יש לנו בשביל מה להילחם. בזכותו עכשיו יש לנו על מה ללכת ולכבוש ולמות אפילו. זה קומת הלב. הלב הוא מייצר בתוכנו שאיפות אדירות שאנחנו לא יכולים להבין אותה. אנחנו לא יכולים להגיד, בשביל זה. בזכות זה שיש לנו לב כזה, אז עכשיו אנחנו יכולים גם ללכת ולשאוף ולרצות ולהילחם ולהוריד זה לשטח, לעשות המון דברים. ברגע שהלב נעקר, ברגע שירושלים נופלת, אז אין כלום. אז כוחות החיים מאבדים את הערך שלהם. ממילא המהר"ל מנסה להגיד פה, ברגע, בוא נקרא את הפסקה הבאה, בסדר? ומעתה מתחיל לספר בחורבן ירושלים, שהיה הסיבה הראשונה, בר קמצא, ואחר זה היו נמשכים סיבות השייכים אל החורבן, שבא על ידיהם. זאת אומרת, מי הפיל את אור מלכה ואת ביתר? ביתר היו חזקים. למה הם נפלו? לא בגלל התרנגול שהיה שם וכל מה, כל הסיפורים. זה רק סימן. זה נפל כי ירושלים נפלה. וזה חידוש עצום. ברגע שאין לנו את ירושלים, אז ממילא רעיונות של הגבורה הולכים ומתעמעמים. כי למה להיות ציוני? בשביל מה? אם אין איזה לב שמקרים פה חיים מבפנים, הוא מקרים חיים שהם הרבה יותר גדולים מה שאנחנו יכולים לגעת, והרבה יותר עמוק ממה שאנחנו יכולים להרגיש. אבל בלי הלב הזה, אז הימין מתפוררת. וממילא הרעיון שבא לידי ביטוי בשמאל, איך לבטא את זה בחיים, גם מתפורר. כשירושלים נופלת, אז זה גורר אחריו תהליך שגם תורמלכה נופלת וגם ביתר נופלת. מה לפני מה? בסדר, אז פה תלוי בגרסות, פה משהו שקרה קודם ביתר, קודם הימין. אבל לא משנה אם זה לפני או אחרי. כשאין את ירושלים, אז אין פה את הלב שעומד מאחורי הכל, אין את הנשמה.
כן. אז למה בכיבושי ירושלים הדבר ראשון הם לא הלכו לירושלים?
נכון. זה שאלה טובה. לא רק בכיבוש יהושע, אנחנו רואים את זה גם בכיבוש ארץ ישראל. נכון, בן גוריון דווקא ניסה במבצע נחשון, איך קוראים לזה, נדמה לי, כבר במלחמת העצמות ללכת לכבוש את ירושלים, זה לא הלך, הוא ניסה בכמה מבצעים, לא רק נחשון קוראים לזה. היה עוד כמה מבצעים, אני כבר לא זוכר איך קוראים. הראל? מה? לא זוכר. ופתאום ב-67, בלי הודעה מוקדמת, וזה באמת לא היה צפוי, פתאום, וופ, קיבלנו את זה בלי שהתכוונו בכלל. אז כמובן שיש פה סדר אלוקי, וגם דוד המלך, כמו שהזכירו פה קודם, קודם הלך בחברון, אחר כך הולך למלוך בירושלים. כנראה שיש קומה שבלי לעבור אותה, אז אנחנו לא מסוגלים לגעת בירושלים. זה צריך להסביר את זה בפני עצמו, אולי ביום שחרור חברון אפשר לדבר על זה. זה יום אחרי יום ירושלים. כן.
זה לא אמור להיות בדיוק ההפך, שאחרי שירושלים נופלת, מתגלה המשמעות נפש של הימין והשמאל על הלב?
לא, כי בלי לב, אז הגוף לא יכול להיות גוף. אם יש לב, אז הגוף יכול ללחם, כי יש גוף. ברגע שבאדם נלחם, הוא מתחיל לתת, לא יודע, איזה אגרוף למישהו, ובדיוק עליו תפסיק לעבוד. עד באותה שנייה, האגרוף נגמר. נכון? אין אגרוף יותר. אז אותו דבר זה פה. בלי ירושלים אין ימין, אין. אין גבורה. אין אידיאלים, אין שום דבר, כלום. באמת.
אז אחר כך אפשר להתרומם.
כי עם ישראל הוא מת, א' אי אפשר, יוצאים לגלות, זה בדיוק ההתחלה של הגלות.
איך הוא יוצא אחר כך מהגלות? הוא
יוצא אחר כך מהגלות, כי יש פה משהו שהולך וחוזר אליהם. יש פה לידה, נכון. פה לידה. ממילא, אם אני עכשיו לוקח את השאלה שלך וננסה לנסוע את הקדימה קצת, אנחנו מבינים שלהיות בירושלים, זה לא עוד איזה עיר, עוד איזה טוב, אז יש לנו גם רוחניות, אז יש גם בית מקדש, אז יש גם קודש. אז יש גם עיר שאנחנו יכולים לשלוט בה ולבנות בית המקדש ולהעיף משם את כל ה... יש הרבה דברים שאפשר לעשות בירושלים, הרבה דברים מעשיים. אבל עיקר הגודל ועיקר המשמעות ועיקר העתיד שאנחנו יכולים לנוק מירושלים, זה שברגע שעם ישראל נמצא בירושלים, פיזית נמצא, אז ממילא אנחנו מתחילים, חוזרים להיות שייכים ללב. הלב הולך ומתעורר בתוכנו בחזרה. מה עושים עם זה? שום דבר. אין שום דבר נפקמין אלה מה יישא שאנחנו יכולים לעשות. אם יש הופעת שכינה, בזכות השם בירושלים יש הופעת שכינה. אם אתה ביתרניק, אז בסדר. אז אתה יכול להיות גיבור. אתה מביא, אתה בביתר, אתה בא לידי ביטוי בגבורה. מצוין. אם אתה מטור מלכה, אתה בא לידי ביטוי בריבוי. מצוין. אם אתה בירושלים, מה אתה עושה? כלום. אין לך מה לעשות, מה אתה יכול לעשות? ירושלים לא נותנת לנו שום נפקמינה למייסה. היא נותנת לנו את עצם החיים. כי בלי ירושלים, אז כל עומק המשמעות של כל מה שקיים בנו, לא יכול לבוא לידי מימוש. זה כמו בן אדם שתגנוב לו את הזהות הפנימית שלו, תגנוב לו את הנשמה. אז מה הרוויח מזה שיש לו נשמה? מה הוא מרגיש את זה? זה נתן לו כסף? זה נתן לו אוכל? זה כיף לו עם זה? כלום. אבל בזכות זה שיש לך נשמה, אז יש לך חיים. יש פה איזה מימד שנותן לנו משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לגעת. הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. אבל את ההקרנות שלו אנחנו יכולים לספור. אני זוכר תמיד הרב בלייכר היה מביא דוגמה כדי להבין את הדבר הזה. הוא מביא את זה בהקשר אחר, אבל זה מסביר גם את מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כמו שהזכרנו קודם, כשעם ישראל תופס את כובש את ירושלים ב-67, אז מתרחשים פה תהליכים מאוד 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 מוזרים. כי עד שכבשנו את ירושלים, הכל היה בסדר. ברגע שכבשנו את ירושלים, אז בהתחלה זה התחיל עם 3 אנשים מאוד 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 מיוחדים, שהתחילו לצעוק, מצטערים שניצחנו, מי שמכיר, והתחילו לצעוק, מה זאת אומרת שאנחנו כובשים עם זר, ובאיזה זכות אנחנו לוקחים לאנשים מסכנים חפים מפשע את המקומות. והתחילו להפגין, ואחר כך הם הפכו למרץ ולעוד כל מיני סיעות אחרות, והשתלטו, והשתלטו, והשתלטו. אז אפשר להגיד שזה הם השתלטו, אפשר להגיד שזה אנשים משתלטו. אבל היום אני חושב שאין בן אדם אחד שלא חושב בצורה כזאת או אחרת כמוהם. הם הצליחו לחדור את התודעה הישראלית כמעט מקצה לקצה. מתי זה התחיל? זה התחיל ברגע שכבשנו את ירושלים. כבשנו את ירושלים. כבשנו את כל המרחבים של ארץ ישראל. יצאנו מהתנחייה, מהשביל הצר של גבולות 67. היום מדברים על זה שאולי נחזור לשם. כי זה לא יפה, יש פה... מאיפה זה מגיע? אז אפשר להגיד שזה מגיע כי התחלנו להיות מטופשים. ושכחנו את השכל ב-67. ואפשר להגיד כל מיני אמירות אחרות, אבל אפשר גם להגיד שאנחנו מתחילים לקלוט רשמים של ירושלים. וזה דבר מאוד עמוק. מה, ירושלים זה הורס? אז אפשר להגיד שכן. ואפשר גם להגיד שירושלים טובעת מאיתנו, נרצה או לא נרצה, קומת חיים מאוד 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 עמוקה. ונחזור למשל שאני מאמין ששמעתם מני השנה. נכון, ילד שנהיה בר מצווה, אז הוא פתאום מתחיל לעשות שטויות. למה הוא מתחיל לעשות שטויות? אז אפשר להגיד כי הוא נהיה מטיפש, הוא מתחיל לשבור את כל המוסכמות ואת כל מה שאמרו לו וכל מה שהוא למד והוא עושה דווקא. אז אפשר להגיד כי הוא מאוד טיפש, ואפשר להגיד, תשמע, הוא בר מצווה, יצר הטוב הגיע, ברוך הבא, וממילא הוא שייך לקומת חיים חדשה גדולה מאוד, עמוקה מאוד, שלא נותנת לו להישאר בקטנות שלו. וממילא הוא לא מקבל תשובות, ואם הוא לא גדל, אז הוא שובר את כל מה שהיה לו עד עכשיו. איך אתה מייבא קומת חיים כזאת? אתה לא צריך לעשות כלום. אתה בר מצווה, זה קורה. בר מצווה גיל 13, זה קורה. כשעם ישראל תופס את ירושלים, כשאנחנו כובשים את ירושלים, זה לא עוד איזה חתיכת שטח שהגענו, תפסנו ואנחנו ישנים שם. אלא יש פה קומת, רואים, הלב חוזר להופיע, וכשהלב חוזר להופיע, הוא מקרין הקרנות עמוקות מאוד לתודעת החיים של עם ישראל. אין יהודי אחד היום שלא מוקרן מזה. ממה? לא מהשמאלנות. השמאלנות זה הביטויים החיצוניים של התופעה. זה שיש בנו תביעת חיים כזאת שרוצה משמעות ותוכן והיגיון וכיוון, זה בגלל שירושלים פה יושבת אחר כותלנו. יושבת לנו בעומק ההכרה וצועקת, אתם גדולים, ענקיים, אליי אתם שייכים. ממילא, כשבן אדם חפש כזה גודל וכזאת משמעות וכזה עומק, אז כל מה שהוא רואה וזה קטן, אז הוא שובר אותו, הוא מרסק אותו. כי באמת, אם כל מה שאנחנו עושים פה זה סתם כדי להראות לכל הערבים מה זה, הם עצבנו אותנו, אז נראה להם מה זה. אז זה הבנה קטנה, היא חלקית. אם זה בשביל ביטחון, אז זה גם הבנה קטנה, חלקית. זה לא נכון, זה נכון. אבל אנחנו שייכים לקומות חיים הרבה יותר עמוקות. הרבה יותר גדולות. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז בהתחלה עם זה עם שלושה אנשים, שברובד האישי יכול להיות שהם מושחתים מאוד, יכול להיות שהם מסובכים מאוד מאוד מאוד, אבל הם קולטים פה את עומק התהליך. כמו שאת הציונות, מי שהקים זה לא דווקא כאלה עם כיפה גדולה, וגם לא עם כיפה קטנה. אז אותו דבר גם את התהליך הזה של עמידת עומק המשמעות של מה קורה פה בתהליך של גאולתם של ישראל. הקמנו מדינה יופי. יופי, זה מצוין. גילינו כוחות שלא היו עד 67, זה גם מצוין. אבל מה אם הקומה הפנימית שהיא זאת שרוצה ללכת ולצאת החוצה? אז למה בדיוק אז כבשנו את ירושלים? כי כנראה זה יום מיוחד כזה, זה תאריך מיוחד כזה, שבו עומק המשמעות שלנו הלך והתפרץ בתוכנו. דרך אגב, זה תאריך מאוד מיוחד. ולשהרמב״ם הגיע, נדמה לי למרת המכפלה, ביום הזה. וכתוב על הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה כותב, צריך להסביר מה הוא כל כך מתרגש מזה, אבל יש פה מה להסביר בהרחבה, אבל לא נעשה את זה עכשיו, שהרב זצ"ל עלה לארץ גם בתאריך הזה. וכבשנו את ירושלים גם בתאריך הזה. כנראה יש פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד בתאריך הזה, שבגלל, כמו בכל החגים, הזמנים, הם, זה הופעות חיים כאלה, זה לא במקרה שביהודה לתבניסן היה פסח. זה לא כי זה קרה אז, אז יאללה, אז יש תאריך. אלא יהודה לתבניסן זה תאריך נצחי, שבגלל שזה תאריך כזה, אז יצאנו ממצרים דווקא אז. אז כנראה שכפחת בייר זה תאריך כזה, שדווקא אז אנחנו חוזרים ונדחפים ועומדים על ערוץ שעומק החיים שלנו מנסה לצאת החוצה. בינתיים אנחנו קולטים ממנו רק ריקושטים. נהיינו שמאלנים. לא ברור לנו מי אנחנו, כי אנחנו מחפשים משהו עמוק. אם אין אנשים שמחפשים את עומק המשמעות, אז יש אנשים שילכו וישברו לנו את המשמעויות הקטנות, בדיוק כמו בן אדם שמתבגר. מי כן קלט הדברים? ביום עצמאות של תשכ"ז, נכון? שאז כבשנו את לא כבשנו באותה שנה, שבועיים, נכון? יום עצמאות, שני שבועיים? באותה שנה שהולכים לכבוש את ירושלים בשופט ביאר, ספרתם יש הרבה לספר לכם את זה, נכון?
לא, ראינו את
זה. ראיתם את הסרט הזה?
אתם שכן פה, ראינו.
דיבר על זה. אז באותה שנה, אז אף אחד לא שם לב, אבל הרב צבי יהודה כנראה שצדיקים עם המלך במלאכתו, אז הוא אמר ביום העצמאות, הוא הכריז, איך הוא ידע, ויש שיחות אחרות, מי שיקרא בזכות הרב צבי יהודה, ששאלו אותו איך ידעת ואיפה, מי גילה לך ומה, אז יש לו כל מיני תשובות על זה, אבל הוא מכריז, איפה שכם, איפה ירושלים שלנו, ואיפה שכם שלנו, כמו איזה נביא, כי הוא עם המלך במלאכתו, הוא עם האומה ביחד איתה, והוא מרגיש מה עובר עליה, והוא מרגיש ש... 19 שנה, כך הוא כותב, יכלנו לחיות בקומה א', ועכשיו אנחנו חיים בקומה ב'. אז ממילא, אם נחזור פה לקריאת ים סוף, גם את זה הרב צבי יהודה מביא, אז כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז יש פה שתי קומות שהוא פוגש, יש את הגלוי, הגלוי זה מה קרה עם המצרים, איזה מצרים טובו פנימה ואיזה החוצה, ואת כל הרשעים, אז הקדוש ברוך הוא כאופרת, ואת, לא כאופרת, צדיק כאופרת, ואת הרשעים כקש, כדי. זה הצד הגלוי, מי כמוך בעלים השם, זה הצד הגלוי. ואיפה אנחנו פוגשים את אלוקים? בגילויים הגלויים לנו. אבל בשירה הגדולה הזאת של שירת הים, שראתה שפחה לים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי, תבינו, יחזקאל זה, נכון, הנביא יחזקאל זה החוזה. חיזיון זה המילה הכי עמוקה שבאה לתאר את עומק המשמעות של הנבואה. זה לא רק מנבא, זה לא רק רואה, זה חוזה, זה ביטוי. תחזנה עינינו, זה ביטוי של עומק. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כל מה שהוא ראה לא מגרד את מה ששפחה ראתה שעם ישראל עובר בים. יש פה גילוי של דעת אלוקים מאוד 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 עליון, וממילא בזכות זה עם ישראל עכשיו כולה יצא ממצרים, עבר את הים. אבל מאחורי הקלעים עם ישראל מצליח פה בחצי פסוק להגיד מאיפה כל גאולתם של ישראל מתחילה, ולאיפה כל הגאולה צועדת, ומה עומד פה מאחורי הקלעים כל הזמן, מה הלב של כל מה שקורה. זה ניהלת באוזך אל נווה קודשיך. עם ישראל רואה את זה, כי הוא מצליח לראות את יריית הפתיחה של התהליך. יצאנו ממצרים, קראנו את ים סוף, הטבע מתפרק מולנו, ועם ישראל כבר בשלב הראשון מבין וקולט בעומק הנשמה שלו שמה שמוביל פה את כל התהליך ודוחף קדימה זה הלב, זה ירושלים. אז לפי אבן עזרא זה התורה, בסדר? לפי שאר ראשונים, הרמב"ן ועוד ראשונים, עם ישראל כבר קולט שכל ההיסטוריה בעצם זה פעימות לב שירושלים דוחפת לנו. בצדדים יותר עמוקים, בצדדים פחות עמוקים, בצורה יותר גלויה, בצורה פחות גלויה. אבל כהן מישהו שלא אומר פעמיים בשנה, נכון, שנה הבאה בירושלים הבנויה. נכון, בפסח, בסוף ההגדה ובסוף יום כיפור. יש עוד פעם שאומרים את זה? יום ירושלים, אה? כן, נכון, שרים את זה, נכון. אז למה זה ככה? זה, אפשר להגיד שזה סתם, אבל עם ישראל יודע. נכון? איך כתוב? על חומותייך ירושלים הצבתי שומרים כל היום וכל הלילה. נכון? מה זאת אומרת? יש צלפים על החומות? מה הפשט? נכון? למה צריך כל היום, כל הלילה? מה ההיגיון של זה? אבל כנראה, ככה שמעתי פעם הרב טאו, ירושלים, טוב, צריך להסביר ברחבה, אנחנו ככה תיארנו מסביב, יש הגדרות יותר מדויקות מה זה ירושלים. ירושלים, ככה כתוב בנפש החיים, וככה גם הרב מסביר, זה כנסת ישראל, בלי להיכנס פה יותר מדי הסברים. וכנראה לכנסת ישראל יש איזה רעיון, והרעיון הזה הוא לא נמצא בכיס של מישהו או באיזה ספר, אלא זה רעיון שכבר אנחנו רואים עם ישראל מהשנייה הראשונה שהוא נוצר, הוא מזהה שיש פה איזה כוח חיים פנימי עמוק מאוד, עליון מאוד, שכל הזמן דוחף אותנו קדימה. והוא לא מוותר. קוראים לזה ירושלים. וממילא הרעיון הזה יש לו שומרים. יש לו שומרים ביום, ושומרים בלילה, ויש לו שליחים. ואין אירוע בהיסטוריה שקרה לעם ישראל מאז שעם ישראל נולד, עד שעם ישראל יגאל בעזרת השם. לגמרי. אין שנייה אחת בהיסטוריה שהיא לא ביטוי של השומרים האלה. יש לירושלים, לרעיון הזה, לעולם הפנימי הזה, ללב הזה, שומרים. שומרים של יום, שומרים של לילה, שומרים של גלות, שומרים של גאולה, בתוך התהליכים. כל אירוע שקורה הוא עוד קומה בחשיפה של הלב הזה, של כנסת ישראל, של הרעיון הזה. זה לא איזה משהו עזוי מפעות פעם, זה קשה לדבר על ירושלים. כי אנחנו מדברים פה על הנשמה, על עצם הנשמה, אבל אין שנייה בחיים, אין בן אדם שכוחות החיים שלו הם לא ביטוי של העיר הזאת. זה מופשט, זה קשה להבין, מה זה, זה חתיכת אדמה, מה זה משנה אם זה פה, זה שם. אבל יש פה קומה, כמו שהמהר"ל אומר פה, יש לך עוד לדעת דברים גדולים מאוד. יש פה בעם ישראל כמה קומות, ירושלים זה הלב, זה הלב של הכל. וזה עד הפרטים הכי קטנים, המהר"ל פה בהמשך הפרק מביא, שהחתם סופר גם מביא את זה. נכון, כתוב גם במשנה בכתובות, למדתם את הפרק האחרון? נכון, קופים על, הכל עולים, נכון, קופים על, בא לאכול לכפות את אשתו לעלות לארץ ישראל. אבל הוא יכול גם לכפות אותה לעלות לירושלים. מה רע לגור בחברון? לא טוב. הוא יכול לכפות אותה. למה? כי ירושלים. מה זה משנה? זה משהו אחר ירושלים. מה ארץ ישראל זה לא מספיק טוב? אז המחלוקת ראשונים, אם זה הידור מצווה לגור בירושלים, זה עוד יותר ארץ ישראל. או שזה דיור יותר טוב, כתוב שמי שגר בירושלים, אז יש לו ילדים יותר יפים. ו... מי שגר יותר קרוב למקדש הזה, יש בזה מעלות. נכון? כתוב על צופנת בת פניאל. המהר"ל פה מביא בהמשך הפרק. כנראה שהייתה איזה משהו מיוחד, ובגלל שאבא שלה היה כהן גדול, והיה קשור לבית המקדש, והייתה גרה באזור. אז יש לזה ביטויים מאוד גדולים, גם בצד הגלוי, אבל זה לא משהו שאתה עושה איתו, מכניס אותו לכיס, שם אותו, עושה איתו משהו, מסביר איתו. זה מציאות עמוקה מאוד 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 מאוד, שעומדת מאחורי כל הדברים, ובשורש כל הדברים, וגם דוחפת את כל הדברים. בקיצור, כל מה שקורה איתנו, יש איזה יום כזה בשנה שאנחנו יכולים להיפגש עם זה. פחות ביום ירושלים. בסדר, בתשעה באב נפגשים עם מה נלקח מאיתנו. אבל בהפך, כשאנחנו עומדים מול היום הגדול והמיוחד הזה, אז אנחנו צריכים להבין מול מה אנחנו עומדים. נכון, זה מציאות ענקית, מציאות אינסופית, אבל שם אנחנו עומדים. יש לנו עוד כמה נקות?
יש שלושים, חצי.
שתי דקות. יש עוד פסוק מיוחד שקשור לעניין הזה. כתוב, נכון, אומרים בחתונות, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, לא אזכרכי. אם לא תעלה את ירושלים על ראש שמחתי. משמע שברגע שבן אדם שוכח את ירושלים, אז הוא מאבד את היד ימין שלו, והוא מאבד את הלשון שלו. מה הפשט של הדברים האלה? שכחת את ירושלים, בסדר. אז בגלל זה אין לך יד ואין לך לשון. א', ב', למה דווקא לשון ויד? זה מאוד מאוד קשור למה שראינו. למה זה קשור לזה? זה קשור כי הרש"ר הירש מביא שימיני זה עוד פעם, זה יד ימין. זה איך אני מבטא את עצמי בעולם הזה. זה יד ימין, זה כל כוחות החיים שלי. ממילא זה קומה אחת, זה היד. קומה שנייה זה הלשון. מה זה הלשון? הלשון, כמו ששמירת הלשון מביא בשם הזוהר, הלשון זה, 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 זה קומת החיים הכי עמוקה שיש באדם. וכל האידיאלים שלנו, וכל השאיפות שלנו, וכל הרצונות הפנימיים שלנו. זה הלשון. ממילא אם אני שואל בן אדם, מהי קומת החיים שלך? היא באה לידי ביטוי בשתי דברים. במה האידיאלים שלך? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה השאיפות שלך? מה אני מאמין שלך? וביכולת שלך לממש את זה. זה הלשון והימין. ממילא אומר לנו דוד המלך, מי ששוכח את ירושלים, אז הוא לא שכח פה איזה משהו מאלבום, מפעם, טוב, לא נורא, אפשר לחיות עם זה. אתה מאבד את עצם החיים שלך. אתה לא יכול להיות אתה, אם אתה מסיט את המבט ואת הזיכרון ואת ההבנה, מאיפה אתה מתחיל? מי שלא זוכר מאיפה הוא מתחיל, שהוא מתחיל מירושלים, ומי ירושלים, ומה הגודל שקיים ירושלים, ולאיזה אידיאלים אינסופיים ונצחיים ירושלים מחברת אותנו, אז הוא לא יכול להבין מי הוא. זה חסום ממנו. בלי שנצלול באידיאלים הגדולים האלה של ירושלים, ונזכור אותם כל הזמן, זה כמו מכונת הנשמה. בלי שנעשה את זה, אז ממילא גם היד ימין שלנו לא תוכל להיות יד ימין, והאידיאלים שלנו, הלשון שלנו לא יכול להיות אידיאלים, כי כדי לגלות מי אני לא יכול להסתכל על עצמי בגובה העיניים ובגובה הלשון או בגובה יד ימין שלי. אני זה משהו לעילא ולעילא הרבה יותר גדול. ובלי שאני אסתכל מי אני, אז מילא, אני לא יודע מי אני. לכן דוד המלך בא ואומר, ואומרים את זה לפני שבונים בית, לפני שבן אדם נכנס לדבר הגדול הזה, אז מילא עם ישראל יודע. אני זוכר כל הזמן שכל הדברים הכי גדולים שאני נוגע בהם וחי אותם, זה הכל בזכות ירושלים. אני מצד עצמי זה כלום. כל הגודל שלי וכל השאיפות שלי וכל הדברים הגדולים, זה כי אני ביטוי מסוים של מה שקיים בירושלים. עוזרת השם שיש שבת שלום, וירושלים שמח.